משקפים בירוק, פרק 511, איתנו לפנות ערב זה, נדב קוף ומתן גילו. אז כמו שבבית ספר או בתנועה או בחברים, אז כשיש מדורות ל"ג בעומר ויש ילדים קטנים, אז יש כל מיני פורומים שבהם חוגגים את החג, אז כנראה עונת 23-24 החליטה שאנחנו את המסיבת פרידה ממנה נעשה בהמשכים, עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק, אז אתמול נפרדנו מאוד מפעל, ועכשיו ממש ממש נוכל להתרכז רק בליגה, אחרי שכבר אין לנו על הראש לא את גביע אירופה ולא את גביע המדינה. מה יהיה חברים?
שבוע שרתי את השיר הזה בלב כל הזמן, ולא את גביע המדינה.
אין גביע, אין אירופה, אין אליפות.
רק דבר אחד.
זה יכול להידרדר
אין אירופה? היה לי קצת קשה.
עלול?
זהו, אז רציתי באמת לדבר איתכם על האפשרות שזה יידרדר ללא אירופה. תראה, כרגע מקום שלישי מבטיח אירופה, בסדר? עכשיו, השאלה היא כמה זה ריאלי. מקום חמישי אנחנו לא נרד, לא יקרה, זה תרחיש שהוא ברמת הדמיוני, זה לא יקרה, זאת. עכשיו השאלה, האם יש סיכוי שהפועל חיפה, שמרוחקת מאיתנו 8 נקודות, תעבור אותנו? עכשיו, צריך לקחת בחשבון שהם אחרי טרנר, ואנחנו אחרי ריינה בית. זאת אומרת, הם עברו משחק יותר קשה מאיתנו, והמומנטום שלנו מאוד שלילי. אז 18 נקודות לא ריינה ולא סכנין נסגרו מאיתנו, כאילו לא ריינה וסכנין לא 22, אבל הפועל 8 נקודות. עכשיו אם אנחנו יורדים למקום רביעי, אז זה כבר תלוי אם באר שבע יזכו בגביע או לא. אז קודם כל בואו נתחיל לעשות את העבודה, אנחנו דיברנו על מקום שני. אז מבחינה ספורטיבית, אני מדבר ספורטיבית גרידה, אין משמעות מבחינתנו, אין הבדל בין מקום שני למקום שלישי. עכשיו בין שלישי לרביעי יש הבדל. בואו נאמר שמאוד מאוד נקווה שלא נצטרך להגיע למצב שבו אנחנו תלויים בבאר שבע. לא כי יש לי משהו נגד באר שבע, לא שיש לי בעיה שבאר שבע יזכו בגביע. שאני לא, מעדיף לא להיות תלוי באף אחד אחר. כמובן שאם זה יגיע למצב הזה, אז למגינת ליבם של כמה כאלה שלא יכולים לראות שקבוצות אחרות שהם לא זה זוכות. כן, אני מקווה שאם זה יגיע לשם, אני מקווה שבאר שבע תזכה בגביע.
כן, עד כדי כך הידרדרנו לחישובים האלה שמשמור, אנחנו יותר קרובים להפועל חיפה במקום הרביעי, מאשר למקום הראשון. איזה זוועת.
זה מזכיר את עונת 2015-2016, שמה שאפשר לנו לעלות בבלומפילד עם הרכב שני, שקיבלנו את התבוסה, זה כשהבטחנו כבר את המקום הרביעי והפלנו לגמר גביע, אז ידענו שאנחנו כאילו באירופה בטוח.
זה אחרי השער של משומר.
אז אתה מבין, ידעת שאתה באירופה בטוח, עם העונה הנוראית, ועכשיו אתה לא יודע.
אני לא יודע מה איתכם, אני כאילו במין פלשבק כזה לעונות האלה, של כאילו תחושות לא טובות להמשך כזה, שכאילו גם אחרי המשחה נראינו גם לא טוב, נראינו ממש, תכף נדבר על זה, נראינו כזה כמו בתקופת לוזון כזה, שאנחנו לא יודעים מה לעשות עם הכדור, וקבוצה מאוד בריחה.
בקיצור, אי אפשר ללכת לים, זה המסר שלי, כל מי שאומר לקנות בגדים, וזה לא, לא. עוד צריך, כמה שזה נשמע כאילו מצחיק, אבל שתסתכלו על היכולת, תסתכלו על הטבלה, תסתכלו על מה נשאר. לא, צריך להבטיח את המקום השלישי. אנחנו לא, להתחיל הנזק של להתחיל עונה בלי אירופה במכבי, ברמה של איזה שחקנים אתה יכול להביא עם מלחמה פה, איזה זרים יבואו כשאין אירופה, ברמה של פגיעה בדירוג ואחרי זה כמה שנים מככה עד שאתה צריך לעלות, כי נגיד עכשיו אנחנו צריכים לא להיות מדורגים בפלייאוף, מה שגם יקשה מאוד להפיל לשלב בתים, אבל לפחות גם אם אתה מגיע לפלייאוף זה 2.5 נקודות, זה משהו. כלכלית, יש כל כך הרבה השלכות, מועדון כמו מכבי חיפה.
תראה, שני דברים, אחד, יכול להיות שבזכות המלחמה אתה יכול להבטיח לשחקנים שיבואו מאירופה שהם יהיו יותר זמן מהעונה באירופה, כי המשחקי בית גם יהיו באירופה. זה דווקא בצד של הפלוס. בצד של הפלוס הנוסף יכול להיות כאלה שהם כבר בסוף קריירה והם עייפים ואין להם כוח להרבה משחקים. אז אתה אומר להם, תראו, יש לנו רק עונה, אנחנו לא משחקים באירופה. קיצור, win-win situation לגמרי.
האינסטינקט שלי להגיד לך, מי שישמע כמה זרים אירופאים כבר יש לנו, אבל אז חשבתי, וואי.
דרך אגב, אם יש לי שאלה לכל אנשי הסקאוט, אנליזה ומעקבים וכולי, והראשון שהייתי רוצה אולי סתם לקשקש איתו על זה, זה יזהר קישון, לאן נעלמו כל הדרום אמריקה? זה עניין של כסף, זה עניין של יכולת, זה עניין של היצע, כאילו שממקומות אחרים, לא יודע, אופי נשבר למועדונים מהכישלונות עם דרום אמריקאים. מאוד מאוד מוזר, היו תקופות שארגנטינאים וברזילאים היו פה בלי סוף.
כן, אתה מדבר על תקופות אחרות, היום לקבוצות להבנתי הגדולות וגם הבינוניות במדינות הלטיניות של אירופה, כבר יש סקאוטים שיושבים במקומות האלה את קבע, כאילו פוקדים את האצטדיונים, מכירים את המטריה הרבה יותר טוב, אני חושב שהעבודה שלהם כאילו, סתם דוגמה, אתה יודע, נגיד סתם אתלטיקו מדריד, כאילו בן אדם, העבודה שלו מתעסקתי רק עם השוק הברזילאי. הוא חי בברזיל.
בסדר.
כנראה מקומי ברזילאי.
אבל זה נכון לגבי כל העולם, אתה. אין מקומות, אין מקומות, אין מקומות בעולם של הקבוצות הספרדיות, איטלקיות, אנגליות, צרפתיות, אין בהם סקאוטים.
לא,
הם כאילו מתחרים עלינו כל השבטים.
לא, שים לב שלא אמרתי, שים לב שלא אמרתי אנגליה, לא אמרתי גרמניה, אמרתי הלטיניות. למה? כי זה אותו, יש דמיון במזג, בתרבות, בשפה. המזג אוויר יותר טוב, כאילו, אני מדבר לדרום אמריקאי, יש יותר רגילים, אז זה יותר נגיש, מאשר ללכת בשביל, עכשיו, ברור שאתה רואה גם, את הטופ גם באנגליה, אבל כך באחוזים, כמה דרום אמריקאים יש בליגה הספרדית, כמה יש בליגה האנגלית נגיד.
לפי מה שאתה אומר, היינו צריכים לראות עכשיו בספרד, פורטוגל, איטליה נגיד, אם זה מה שאתה אומר, הרבה יותר דרום אמריקאים מאשר בעבר. אתה רואה איזושהי תופעה כזאת שהם גונבים בדיוק לליגה הישראלית את הזה? אם כבר, אז אתה יכול להגיד, יותר הולכים לרוסיה או לליגות שמפתחות שחקנים, או לא יודע, בלגיה או הולנד.
יש גם יותר כסף בעוד ליגות.
אבל מוזר לי, בסדר, סתם, זה נקודה לדיון פגרה, אולי באמת על הנקודה הזאת אפשר יהיה להזמין איזה אורח שיוכל לשמור. אם רוצים עוד נביחות אחרי הפתיח הזה, אנחנו נתחמק כמה שנוכל מהדיבור על המשחק הזה.
אני אנבח נפיחה כזאת כפולה על הבן שלי, כשאתמול חזרנו מהמשחק, אמרתי לילדים, כמו שאמרתי להם אחרי בר שבע, הפסד 2-1 עם 10 שחקנים, שזה חלק מהעניין, זה חלק מלעוד קבוצת כדורגל, ומי שלא יודע להתמודד עם המקרים האלה, עם המשחקים האלה, עם ההפסדים האכזריים האלה, אז הוא לא יכול להיות כל מיני בצד, והוא גם לא ייהנה מההצלחות. זאת אומרת שיצעקה רק בזלזול כזה, אמר לי, מה זה לא אכזרי, ההפסד, הוא לבאר שבע היה אכזרי, זה כאילו ממש ממש לא באותו סדר גודל.
מה שרציתי להוכיח כמו שאומרים.
ובנוסף, הביא לי היום שליח מהדואר, תעודת זהות הביומטרית שעשיתי, אז הוא בטלפון, איתי לא רוכל הבן שלי יוצא אליך, ואז הוא אומר לי, מה, אני רואה שהבן שלך עוד מכבי. אז לא, כאילו, הנחתי שיש עליו איזה סממן, ואמרתי, כנראה החינוך עבד, כי דווקא ביום אחרי משחק, כאילו הוא שם איזה, כאילו אחרי הפסד כזה, הוא בא ושם איזה סממן, אתה יודע שאיך זה ילדים יכולים בבית ספר לצחוק עליו והכל, יכול להיות, הוא שם אותו, אז שנקרא, תוך כמה שעות אתמול בערב היום בצהריים הייתי מאוד גאה בו על התגובות.
יפה מאוד, כן.
אני אתמול בדרך לרכב, מהרכבת, יש מסלול קבוע שאני הולך תמיד בו על כביש 4, אתם מכירים בטח למי שיצא לכם לנסוע מהרכבת, אותו פרלה אם אתה יצא לך להסתובב שם, אבל יש מין כזו סדרה כזו של פסלים. אז אתמול ראיתי ששם השלט שהיא הפכה להיות סוג של זיכרון על שם אבירן, שלא שמתי לב אליו עדיין עד עכשיו, אז סתם רוצה להגיד שזה יפה מאוד, כאילו זה מאוד מיוחד, כי זה בעצם להרבה אנשים שמגיעים למשחק, זה סוג של מעבר הכרחי כזה, וזה הנצחה מאוד יפה בעיניי. דבר שאני קטן שרציתי לנבוח עליו, בקשר לנושא שעלה בפרקים האחרונים, העניין של ההורדת נקודות, אבל בהקשר של ינקה לשחר, לא נראה שהוא, זאת אומרת, יש פה איזושהי תגובה או איזושהי פעולה או משהו שאולי הוא יכול לעשות, ואני לא נמצא במועדון, אבל אני כן חושב שאני מאוד מקווה שיאנקה לשחר כן העביר איזשהו מסר לשחקנים על מה המשמעות והאם הוא עושה עם זה משהו, כי אני חושב שהעניין הזה גם יכול לחלחל לשחקנים, אם להילחם בזה, לא להילחם בזה, לעשות עם זה משהו. אני חושב שיש משהו בזה ש מלמעלה משודר שאוקיי, אנחנו מקבלים את זה בהכנעה וממשיכים הלאה, וזה משהו שלדעתי גם יכול להגיע לשחקנים. סתם נקודה שחשבתי עליה, אתה לדבר עליה גם עם חבר.
אני רוצה להגיב על זה ברשותך. אם שחר עושה משהו, אומרים זרועות התמנון של שחר, שולט בענף, לחקור את הגביר היעיר מהכרמל, זה אתה יודע, הרשת גואשת וזה, בתיאוריות קונספירציה, הזויות ככל שהדמיון יכול לתאר. כשהוא לא עושה, נמאס מהג'נטלמניות, למה הוא לא, כאילו זה דמי נפיידו, דמי נפיידונט, מה ששחר לא יעשה, לגבי זה, הוא יזכה לביקורת. לא שאני לא אומר אם הביקורת שלך מוצדקת, אני לא, חס ושלום, לא אומר שאין לגיטימיות בביקורת שלך, אני רק אומר שהוא נמצא במצב לא נוח מהבחינה הזו.
לא, תראה, לא כל דבר באמת חייב להיות לצאת החוצה, אבל אני רק אומר ברמה שלה, בתוך הקבוצה, זאת אומרת, אם אני הייתי שחקן, או הייתי מאמן, אז כן, הייתי רוצה שרוח המפקד תהיה כזו שאנחנו נלחמים על זה, גם אם המאבק לא יצליח, והייתי מרגיש כאילו אתה יודע, בוא נגיד, לא מבטרים, אוקיי?
לא, לא מבטרים על כלום, אבל עדיין הסיעה לבלומפילד, שזה אולי יקשר לשתי נביחות הקצרות שלי, אז הראשונה זה יצאתי מהאצטדיון עם שריקת הסיום, ואחרי הרבה מאוד זמן הגעתי לבד לאצטדיון, בלי ילדים, ואפילו עשינו בירה לפני זה נדב, ותכף נאזכר ונדבר על זה. אז הלכתי ככה, לא מיהרתי יותר מדי, והערכתי שלא יהיה יותר מדי פקקים, ובאמת יחסית הגעתי מהר הביתה, אבל ביציאה, ואני עובר מאחורי היציאה הצפוני, ויש לי הרבה ביקורת, ואני משמיע אותה לגבי דברים שקורים ביציאה הצפוני, אבל מה ששלהם שלהם, והעובדה שיש שם עידוד, ועידוד חיובי, גם אם לא כל השירים הם לפי רוחי, אבל עידוד שהוא בגדול פוזיטיבי לטובת המועדון, לטובת השחקנים, גם אתמול, גם אחרי ההפסד לריינה, וגם בצמתים משבריים אחרים לאורך העונה, בעיניי זה משהו מאוד 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 חיובי, ואני חושב שכל עוד החלק הזה בקהל יצליח לשמור על פוזיטיביות, ואתמול היה עידוד חזק ויפה, גם ברגעים קשים ומתסכלים, שבוא נגיד ככה, אפשר היה לכאורה לקבל אפילו בטבעיות את הקריאות הכי מזוויות שאוהד יכול לשמוע באצטדיון שלו, שזה תתפטר, תתפטר, כן, שזה ממש כבר סממן של סוף תקופה, מי שמספיק ותיק יודע שזה אקדח שמונח על השולחן במערכה הראשונה.
אני מאוד מתחבר, אני גם חושב שקרה משהו הפוך במשחקים האחרונים, שדווקא הצפוני ממש מעודד, כל הגוש הצפוני מעודד, ודווקא המזרחי, אני יושב כאילו על הלחסון, אז כזה זה על הגבול, ואני מרגיש שדווקא המזרחי כאילו צועקים
כן,
בוז.
כן, כן, גם אצלנו
באמת, מילה טובה לאולטרז, באמת, גם העידוד, גם אחרי שספגנו את הגול, אם אני לא טועה, הראשון או השני, אני כבר לא זוכר איזה, כאילו היה ישר התחילו בשללה או משהו כזה.
הנשק האחרון כאילו שנשאר למועדון זה להפקיע גול בשיר הזה.
כן.
אז זה הדבר החיובי הראשון שאני רוצה למנות, והשני זה העובדה שהיום ב-2800 כרטיסים לבלומפילד עפו תוך דקות בכל אחד מהאינטרוולים של המחירה, אם למנועי חוץ, אם למנועים הוותיקים, אם למנועים עם הגרינים. אני יכול להגיד שאני זכאי בכמה קטגוריות ופשוט לא הצלחתי לקנות אף כרטיס, אם מישהו שומע ואני יכול לנצל את הפלטפורמה, אז ה-DM פתוח כמו שאומרים. אז זה שני הדברים החיוביים שלי על הבחינת נביחות, ואנחנו נשתדל לא יותר מדי לסכם כבר את העונה, כי יש לנו עכשיו איזה חודשיים שלושה לעשות את זה, מכל הזוויות והכיוונים, אבל כן תנו קצת תחושות לגבי אתמול מתן.
מה זה המבאס, אני צפה, כאילו, אתה יודע, אני באמת חשבתי, אני לא אמר שחשבתי שנזכה בגביע, אבל אמרתי שנתניה באים בכושר לא טוב, למרות חילוף של מאמן, ולמרות שגם אנחנו בכושר לא טוב, אני שבסופו של דבר אנחנו קבוצה יותר איכותית, הם ניצחו משחק אחד, כמו שדיברתי בקדימון, לא זוכר כבר כמה זמן, הרבה מאוד זמן, משחק ליגה אחד, אצלנו בבית, לא שהתרגשתי יותר מדי מזה שתל אביב הודחו, אבל חשבתי שזה כן ייתן איזשהו בז חיובי, ועוד הובלנו, ויתרון שחקן, אני מודה שלא חשבתי אז שנצליח כאילו לבות בדלי, זה נראה לי, אפילו כשספגנו את השוויון, אמרתי, אוקיי, זה לא נעים, אבל בסדר, שוב, אנחנו יתרון שחקן בבית, אנחנו יותר איכותיים, אני מודה שלא הדחפתי אותי, אבל ההדחה לאור ההתפתחות מאוד הפתיעה אותי. זהו, אז זה היה מבאס, וזה היה מבאס כשיש, שוב, אתה יודע שאני לא מייחס לגביע יותר מדי חשיבות, אבל כשיש הבדל בין המפעלים הוא כבר נהיה חשוב, נהיה משהו שנותן לך סיכוי הרבה יותר גבוה לשלב בתים, בשביל מכבי זה חשוב. כשאתה יודע ששוב, כשאתה לא מדורג בפלי אוף, ושאתה תצטרך להריח ככל הנראה את כל המשחקים באירופה, אז זה הולך להיות מאוד לא פשוט. זה עוד לא הסוף של העונה, אבל זה שהוא משבר, שהעונה הזאת לא ראויה לו. בסדר? כאילו הייתה הרבה יותר טובה מהמצב הנוכחי של מכבי. אם הייתה מתפתחת אחרת, בסוף היינו מגיעים למצב הזה, זה היה הרגשה שונה. הרגשה הייתה שהייתה עונה, אולי לא הכי טובה שהייתה אי פעם, אבל סך הכל מוצלח.
הייתה עונה ברמה, עד סוף מחזור 24, זאת הייתה עונה עם ציון 8-9.
אם היינו מדברים לפני חודש וחצי, והיו אומרים לך שאנחנו ב...
עד מחזור 24, מחזור 24, היית אחרי ניצחונות באשדוד וחדרה רצופים, העיקר הנקודות שהפסדת בבית הדין, כן, לא היית ברמה של 100% בליגה וזה, אבל מבחינת הקרבה למכבי תל אביב וזה, הייתי גבול המקום הראשון, זה לא היה עניין.
לא, לא נתתקו בדרבי לפני? אוקיי, חוץ שאני לא זכרתי נכון את הסדר.
אני חושב שאם היו אומרים לנו לפני חודש וחצי את זה, היינו לא בטוח שהיינו עד כדי כך מאמינים שזה כזו התדרדרות.
שזה אפשרי בכלל.
כן?
לא. אני חשבתי שכן יש תרחיש סביר, שיגמר לנו הדלק ושתל אביב כן יפתחו איזשהו פעם, אבל לא חשבתי שזה ייראה ככה במצב של הפסד בית לריינה, הדחה מול 10 שחקנים בגביע, לא בצורה כזו.
תראה, אני חושב שאני כאילו, גם זה בהקשר למשחק אתמול, אבל אני חושב שזה ברמה הכללית במשחקים האחרונים, יש פה שילוב גם של אולי אנרגיות וכוחות מהעונה הזאת, אבל לא פחות מזה מנטלי. מנטלי וגם אני חושב ש... אני חושב לעצמי להגיד שגם, לא יודע, אתמול אני גם אשאל אתכם, אתם הרגשתם שמהשחקנים באו לטרוף את המגרש? לא יודע אם כאילו באו ונתנו הכל ואת כל טיפת הדם שלהם. לא, לפחות לא כולם, אני חושב.
תכף אולי אנחנו ניגע גם במה...
יש שחקנים שהראש שלהם לא במכבי.
כן, אני אומר, לא כולם. לא, אי אפשר להכליל, אבל יש שחקנים, למשל קורנו, שוואה, שפת הגוף שלו לא משדרת שהוא רוצה להיות פה. וזה בעיה. זה בעיה, זה נורת הזרה. ואני חושב שכמו שמתן, כמו שאתה אמרת, כאילו גם בפרק קודם או לפני כן, שיש תמיד על מה להילחם, זה בדיוק ההבדל, שבתחושה שלי תמיד כאוהד מכבי, תמיד זה כזה או הכל או כלום, או שאנחנו זוכים באליפות וזה, או שזהו, מבטרים וזה בסה, כאילו יש על מה להילחם, יש על מה לשחק, יש ספורטיביות, יש את הכבוד של האוהדים, יש את הרוח המועדון שצריכה בסוף... לחלחל, וכן, אני אתמול יצאתי מהמשחק, והרגשתי שלא נתנו את הכל, לא כולם לפחות, ובעיניי זה בעיה, מעבר לזה גם שיש פה בעיה מנהיגותית, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל יש פה בעיה באמת מאוד בולטת במנהיגות, יכול להיות שגם של דגו, אבל על המגרש בטוח.
אופר כתב, נדמה לי עוד אתמול, את המושג פריך בקבוצת וואטסאפ שלנו, ומילה שהשתמשתי בה עוד לפני כן כמה פעמים ביחס למכבי, אז עשיתי איזושהי בדיקה היום, ובואו נראה אם אתם זוכרים ככה בשליפה, מתן, אני מאתגר אותך. כמה פעמים מכבי ניצחה שם בליגה אחרי שהיא הייתה בפיג?
אני יכול לדעת, אני צריך לעבור על המשחקים.
פעם אחת מול חדרה בחוץ, שהיה 1-0 נגמר 5-1.
נכון.
ופעם אחת כשהובילו עלינו, רגע מי?
נתניה,
כן, שהיה 3-2 בסוף, נכון? ששם זה היה כאילו פעמיים, כי פעמיים היא הובילה ופעמיים זה. כמה פעמים הצלחנו לחזור לטקו, שהובילו עלינו והצלחנו להשוות?
את מכבי פתח תקווה. לא. את מכבי פתח תקווה היה.
מכבי פתח תקווה ובסוף חזרנו. עוד פתח תקווה חזרנו. סכנין חזרנו. משחק אחד,
כאילו הפועל פתח תקווה חזרנו פעמיים, סכנין חזרנו, וביתר ירושלים חזרנו.
לא, הפועל פתח תקווה אנחנו כבשנו את השער ראשון, והם עשו מהפך. מכבי פתח תקווה חזרנו פעמיים.
אנחנו עשינו בנייח, זה היה שימיץ', לא? לא, שונגו.
אוקיי, אולי...
כן, זה התקופה ששונגו היה חלוץ אחרי המוביל בליגה.
ואחרי שספגנו שוויון כמה פעמים ניצחנו, פעם אחת. זאת אומרת, כל פעם שכובשים מולנו, ואנחנו לא באיזשהו יתרון דרמטי, אז קשה לנו מאוד לחזור. עכשיו נכון שרוב המשחקים אנחנו נותנים ככה וזה, אבל קבוצה שהיא קבוצה, תשמע, אפילו בלבול ובטח בחר, היו ממש סריות של משחקים שהיינו אומרים, צריך לעלות בפיגור 1-0 כדי להעיר את השחקנים ואז לנצח. ובמכבי שקורה פחות.
כן, אבל שוב, העומס פה משחק תפקיד. כשאתה כזה עמוס, הטקטיקה של לשים גול ואז נשות קצת ללכת אחורה ו... לשמור כוחות היא הרבה יותר הגיונית, וכשאתה משחק פעם בשבוע, אז הרבה יותר קל לך להתנפל, וגם אם אתה יורד, אתה גם לוקח יותר סיכונים, וגם אם אתה יורד לפיגור, אז לא נורא, אז יש לך עוד אנרגיות לחזור, ואתה בדרך כלל מכתיב קצב, שהקבוצות האחרות נופלות מהרגליים, ולא אתה, אבל כשלך, כשאתה הרבה יותר עמוס, כשמגיעה קבוצה ששיחקה פעמיים בשבועיים, ואתה 4 פעמים בשבועיים, אז אתה לא יכול להכתיב מולה קצב גבוה הרבה יותר 90 דקות ולהפיל אותה מהרגליים. אתה זה שטיפול ראשון. זה עונה מאוד בעייתית לבחון את זה. אתה לא יכול להגיד פה רק יש פה איזה רק עניין מנטלי, אפילו עניין של אימון.
בטח שלא אומר.
בטח שלא אומר.
רק, אבל אני חושב שזה חלק מהעניין.
אני חושב שזה חלק מהעניין, וכמו שאמרת,
אין לנו קבוצת ביקורת, מה שנקרא, זאת
הבעיה, גם כמו שכתבת לנו, נכון, היום נדבר לי בוואטסאפ, אז גם העובדה שאנחנו מגיעים עם סגל של פצועים כאלה ואחרים, חלק מזה זה ניהול מקצועי של הסגל, שזה הצד המקצועי של הכדורגל, זה לא איזשהו פורס מז'ור או משהו כזה.
יש דברים שאתה לא יכול להתווכח עליהם, זה שפיר, כמו שמתן כתב, פירו ודין דוד משחקים ביחד, הוא גם מתחילת העונה, שצריכו גם, כן, זה, אתה לא יכול, לא משנה איך סובב את זה, זה על המאמן, אין מה לעשות, או זה גם זה, גם בתקופה האחרונה, שהוא עלה לשחק גם עם ליאור, גם עם מקינדה, כמה פעמים דיברנו על זה.
נכון, דיברנו על זה, וגם יותר מזה, אני אומר, אם ניצחנו עם גוני נאור בהרכב בדוחה, אז הוא או שחקנים בפרופיל הזה, יכלו לקבל נתח יותר משמעותי, ואז השחקנים, שחקני הליבה, היו מגיעים לשלב הזה של העונה, עם יותר אנרגיה.
ככה ניצחנו את גנט בבודפשט. עם שחקנים שחלק גדול מהם לא היו שחקני הרכב.
נכון, 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 אבל אז היה אפשר לעשות את זה עוד יותר מעמיק, הייתה רוטציה, אני לא אומר שלא. חלקה אגב הייתה כפויה, ואם היא הייתה פחות כפויה, ויותר מוקדמת, משלב יותר מוקדם לנסות ששחקנים ישחקו, נגיד, 3 פעמים מתוך 4 גג, כל שחקן משחק רק גג 3 משחקים בשבועיים, אז אני חושב שלא היה נזק מקצועי גדול מאוד, לעומת הרווח שהיה יכול להיות בשלב הזה, אבל אני אגיד על זה שני דברים. אחד זה ספקולציה, שאנחנו תמיד מדברים על הרוטציה, כן, לא, זה ויכוח גם שיש בינינו, בטח שיש בצורה רחבה יותר, וב' במצב של אי ודאות, אני אמרתי בזמנו, צריך לעשות רוטציה נגד פנתנייקוס, כשאנו אחרי זה, אני חושב, היה לנו הפועל באר שבע ישר, אחר כך מכבי טיב, אני לא זוכר כבר, ואז אחר כך היה לך חודשיים בלי כדורגל, אז אתה אומר, כאילו יצאתי פרייר, כשעשיתי את אותה רוטציה, מצב של אי ודאות שכל שנייה יכולה להיפתח מלחמה מול חיזבאללה והכדורגל יושבת, אני לא מדבר, אני מדבר כאילו מצב של אם אתה מסכם 3 חודשים אחורה, אז גם להגיד אני עושה עכשיו רוטציה רחבה, כי יהיה לי עומס, כי יהיה לי עומס עוד 3 חודשים, זה גם משהו שהוא, יש חוכמה להגיד זה במצב, חוכמה שבדיעבד להגיד זה במצב הזה, כשאתה נמצא על כיסא המאמן ואתה צריך לקבל את ההחלטות האלה בזמן אמת, כשהמורכבות הגיאופוליטית, אני מאמן כדורגל, מה אתה עכשיו מסבך אותי במדינאים וכאלה?
יכול להיות דרך אגב שהחשש למלחמה עכשיו הוא מספיק חזק מול החזית הצפונית, בשביל להחליט שמקפיאים את הליגה, שאין חלוקת תארים העונה, ומתחילים להיערך לאירופה.
שהחלוקה היא לפי לפחות של העונה שעברה, אין ברירה.
אפשר למצוא איזשהו
מי שמקבל את התואר, זה מי שאיבד הכי הרבה נקודות.
מי שבפלי אוף העליון, ואיבד הכי הרבה נקודות בבית הדין. אוקיי, אז בוא ניגע קצת כן מקצועית, והכנתי אפילו שאלה אחת מראש. נדב, תתכונן. ברור שהיום בכל מקום מדברים על כן דגו, לא דגו וכולי, בואו תנו את כתב התביעה וכתב ההגנה לגביו, קודם כל אולי מבחינת ההרכב, אנחנו נפגשנו כמו שאמרנו בבירה בבורגר סלון לפני, בפורום הנכבד של מורן וגם פרוסנר וגם נדב קוף וגם, סליחה, אבל עוד מישהו שהוא חבר טוב ואני אף פעם לא יודע לשייך בשם, אז אתה מזמן לעזור לי נדב, אני היום
ונורא... היה את שלטייה לי.
כן, נכון, 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 זה מה שחשבתי, אבל לא הייתי בטוח, סליחה. ונדב, אתה אמרת שאתה לא אוהב את ההרכב, אז בוא תגיד למה לא אהבת, והאם לדעתך להרכב הזה הייתה איזושהי השפעה על זה שנגיד 60-70 דקות הראשונות התפתחו כמו שהם התפתחו, כי בסך הכל אני חושב שלפני השער של נתניה, אם היו שואלים מישהו, כולם היו בטוחים ב-99% שאנחנו כבר בחצי גמר.
כן, אז אני אגיד ככה, אני לא אהבתי את ההרכב, אני צייצתי על זה על הרכב, וצייצתי הרכב שאני הייתי עולה איתו, וזה הרכב עם הרבה רוטציות, ואז אנשים כתבו, למה אתה משוגע, מה זה הרכב הזה, זה הזיה, אתה לא תשים גול ככה וזה, ואני אומר, איך שמת גול בחודש וחצי האחרונים, עם השחקנים הכי חזקים שלך, אז זה דבר ראשון, מה שאני לא אהבתי, ויש לזה סייג, אוקיי, כאילו, לא אהבתי שליאור פתח בהרכב, ליאור לא טוב, בחודש וחצי, ואני חושב שאולי תחלקו איתי, אבל אני חושב שחוץ מהגול אתמול, היה לו איזה מצב אחד שהוא בעת כזה לקורה החיצונית, הוא לא עשה הרבה. אבל הסייג פה זה, וזה לזכותו של דגו, זה שלפחות לפי מה שאני מבין מהיציע, זה שהוא כרגע המנהיג היחיד על המגרש, וכשהוא יוצא, גם אם הוא גרוע, הקבוצה פשוט לא מתפקדת.
תרשה לי רגע לאתגר אותך מכיוון האמירה שלך. אתה אומר שהיית בעד הרבה רוטציה, נכון? עכשיו, כשאתה אומר את זה, אתה אומר בעצם, שחקני דרג ב' או יכולת ב' כרגע, בחלקם הייתי משלב אותם יותר בהרכב. אז אולי ליאור הוא אחד מהם. הוא כרגע עם יכולת דרג ב' והוא בהרכב.
אולי, אני לא יודע, אני לא חושב שזו הסיבה, אני חושב שהסיבה היא באמת מנהיגות. לא יודע, אולי, אני פשוט חושב שאין פה עניין של, אתה יודע, כאילו יש פה עניין של גם לחשוב על המשחק ביום שני, אבל הסיבה העיקרית מבחינתי זה שיש שחקנים שהם, שצברו עייפות, שצברו עייפות עונתית, שצברו עייפות בתקופה האחרונה, והם צריכים יותר לנוח, צריך לי גם, זה חלק מההתאוששות, התאוששות מנטלית, צריכים לי לנוח ורגע להביא אנרגיות חדשות.
לא, רפאלוב עמוס ומבוגר ופצוע, זה לא, אתה לא עושה רוטציה כשאתה שם אותו ברכב ונותן למישהו אחר לנוח, זה לא...
אגב, אפשר לעשות גם לנו רוטציה? אני יכול לקבל רוטציה, גם לי יש צורך בהתאוששות מנטלית ממה שקורה פה בזמן האחרון. מי יכול אולי לעלות ולעבוד קצת במקומי? אני מוכן להמשיך להקליט נגיד, אבל את כל התפעול האחר של החיים, אני צריך התאוששות מנטלית, נדע.
כן, מה אני אגיד לך? אני חושב שרגע, אם נלך נעלה יותר למעלה, אז נעשה זום אאוט, אני באמת חושב שאני... ננסה לשים את זה, כתבתי את זה אתמול בקבוצה אחרת, אבל בואו נשים את זה שנייה בפרופורציות, יכול להיות שתוך כמה שעות נופלים פה טילים מאיראן, כן? אז אני הייתי היום מאוד מבואס, כאילו באווירה הכללית, כאילו בגלל הפלשבקים שזה העלה לי משנים קודמות, ואיך ששיחקנו, אבל אני באמת חושב שהיו הרבה דברים טובים מהעונה, היו הרבה דברים טובים מהעונה, ובגלל זה הנפילה הזאת כל כך מפתיעה אותי, כאילו כל כך, היא כל כך חדה, אבל אני באמת חושב שיש דברים שדגו היה, כאילו, לדעתי היה צריך לעשות והוא לא עשה. וכן, אני חושב שזה נשמע משוגע, אבל כן, למשל זיו בן שימון היה צריך לפתוח אתמול לדעתי, כי הוא מביא אנרגיות וכי יש לו, הוא נראה רענן, ועדיף לפתוח, אני חושב שהיה עדיף לפתוח איתו ולשים את ליאור על הססל, וקינדה גם צריך קצת מנוחה, כי מאז שהוא הגיע הוא כל הזמן שיחק, ואז להכריע עם השחקנים החזקים שלך. זה מה שהחוז, כאילו אני אומר אותו כל הזמן כשאני לפחות בפרקים, ואני גם כותב את זה בקבוצה. אתה יודע, ושחקנים כמו קורנו או הצהובים, לא דיברנו בכלל על הצהובים, שחקנים מוצבים, שזה גם סיכון, אתה יודע. אתה רוצה, יש לך הרי על מה להילחם, אתה לא בא לבלומפילד בשביל להתבטל או משהו כזה. אתה רוצה אותם בהרכב. אז זה בגדול, אבל שוב, אנחנו רוצים לסכם את העונה, אני לא יודע אם זה הזמן, יש לי הרבה מה להגיד מבחינת זה.
לא, ממש לא לסכם את העונה.
לגבי אתמול, אני חושב שהרכב שאני הייתי, זה לא הרכב שהייתי פותח איתו, נכון, אנחנו נראינו בפועל, נראינו טוב יחסית מחצית ראשונה, אבל אני חושב שזה, לא יודע, כאילו זה היה קצת אופטי, אני חושב גם, קודם כל נתניה, בגדול היא לא קבוצה חזקה, היא נתנה לנו לשחק, ופה אני גם מדבר טיפה יותר על המשחק עצמו. לא ראיתי מהם איזשהו כדורגל גדול, אני חושב שהניצחון שלהם אתמול היה בלבולאי לגמרי, כאילו זה קלאסי בלבול, להרדים את המשחק הזה ולתת כאילו כמה דקות טובות, אני כן חושב, ופה זה ממש בולט לי, ההגנה שלנו, משחק ההגנה שלנו מזעזע, מאוד קל להגיע אלינו לרחבה, כדורי עומק, סגירות אלכסוניות לא טובות, ראינו את זה גם אתמול, ראינו את זה גם במשחק נגד ריינה, כאילו חוסר תיאום, חוסר, זה גם, זה מתקשר לזה שאלה, שחקנים לא מתאבדים, במקום מתי נראה לי, אתה דיברת את זה בפרק החום, מכל ששחקנים ידברו מי לוקח, אף אחד לא לוקח, שניהם לוקחים צעד אחורה, זה דברים שהם מבחינתי הם סמלים כאילו, מין כזה עייפות או חוסר מוטיבציה, אני לא יודע איך להסביר את זה, אם אני כאילו רגע צולל יותר, עוד יותר לגבי המשחק, אז שיחקנו אתמול, פתחנו בקו 4, שור שיחק ב-6, וג'אבר שיחק מלפניו, יותר קרוב ל-8, ליאור לבד ב-10, וחמד לבד בחוד, חמד כמעט לא נגע בכדור אתמול מחצית ראשונה. זה היה נראה לי כמו איזה 4-1, 4-1 כזה, משהו שהוא, אולי, לא יודע, 4-3-3, 4, משהו כזה.
שור וג'אבר מצטיינים?
שור בוודאות, שור נתן משחק מצוין בעיניי. כן, ג'אבר, אני חושב שג'אבר הזכיר לנו כמה סוג הקשר שהוא היה חסר לנו, עם המהירות שלו, עם הזריזות שלו, עם היכולת שלו לתת דריבל.
אינטנסיביות במשחק.
כן, ולשנות פתאום, לשנות את, כאילו, את המהלך של ההתקפה. כאילו אין לנו כמעט שחקנים שיכולים לעבור שחקן מהר ולעבור מהגנה להתקפה. הוא כאילו בוקס טו בוקס קלאסי בין הטובים בארץ בעיניי.
אני חושב, אני רק על השאלה של עמית, חושב ששניים האלה שהיו טובים לדעתי, השניים היחידים שהיו טובים. זה שוב ושונגו, ולכן אני מתפלא ששימיץ' לא פתח, כי זה היה ברור שמי שהשם שלו מתחיל בשין, הוא היחיד שטוב במשחק.
אז אני חושב שמחזית ראשונה סך הכל סבירה, הייתה את ההזדמנות של רפאלוב בתוך הרחבה, אחרי המסירה של חלה אלי, דקה לא זוכר 19, משהו כזה, גם אני חושב שרפאלוב צריך לבעוט ישר, הוא עדיף את הדריבל וזה, אבל מהלך קלאסי של רפאלוב עם כניסה לעומק, והגול שבדקה 41, בעיניי בין הגולים היפים העונה, מהלך שהוא כולו של שואו ורפאלוב, כאילו שואו עם חילוץ ודריבל חכם כזה, עם דילוג על הכדור ופתיחה של המשחק לאגף, ואחר כך דילוג... מה זה?
על הריבלדו, תרגיל שריבלדו היה
כן,
אותם.
כן, כן, ודילוג מעל הכדור אחר כך ברוחב, כשהוא השאיר לרפאלו, ורפאלו ביתה מאוד מאוד חכמה, נגד, כאילו נגד התנועה של עצמו, הוא באת לחיבור, באמת גול, שער באמת מושלם. אבל יחד עם זאת, אני חושב שמכבי לא הגיע להמון מצבים איכותיים, אני חושב שזה נובע משבלוניות, שנמשכת כבר כמה משחקים בהתקפה, גם אתמול ראינו איטיות בהנעת כדור מקדימה, באמת חושבים מאוד לאט, כמעט ולא, ואין תנועה בלי כדור, בדגש על ליאור, כאילו, שהוא לא, הוא לא זזר, זה לא שרי, אוקיי? כאילו, עם כל הכבוד, יש ליאור הרבה חויות, באמת, כאילו, אני לא פה, לא פה בא עכשיו להוריד לגמרי, אבל אני חושב שבסוף, הוא לא הביא את מה שאנחנו מצפים, כאילו הוא לא הביא את הביתות מרחוק, לא הביא את הייצור מצבים, ובאופן כללי אנחנו כמעט לא בועטים מרחוק, נגד ריינה שתי ביתות מחוץ להרחבה, נגד הפועל חיפה 3, נגד ריינה בנוף הגליל 3 ביתות, זה מעט מדי בעיניי, במיוחד מול קבוצות שמצופפות. ג'אבר דיברנו, אני חושב ש... וגם על העניין של הקלות בהגעה למצבים, זה בעיניי בגדול המחצית הראשונה.
מתן, אליך.
נתחיל קצת, זה משהו קצת מנתניה אולי. אז נתניה עלו עם בלם שמאלי בתור מגן, ג'ואל אבוחנה, שהיה לו מסיוטים בסיבוב הראשון מפיירו, אבל אתמול הוא היה, נדעתי, השחקן הכי טוב על המגרש, ועם נפתלי בלי, שהוא בדרך כלל מגן שמאלי, בתור קשר שמאלי, כאילו סוג של שתי שישיות ביחד עם מינו. למה אתם חושבים שהוא פתח ככה? עם בלם שמאלי בתור מגן, ומגן שמאלי בתור הקשר שעוזר?
חשב שככה הסגירה של חלייל תהיה הכי יעילה.
אז חד משמעית, אני חושב שזאת הסיבה, ופשוט שיחק לו בגדול, נטרלו את חלילי, לא אגיד 100%, אבל 95%, אבוחנה הסתדר איתו מעולה, וכל פעם שהוא כן התקרב לאזור המסוכן, אז בלי הגיע, סגר לו את הכניסה לאמצע, ולא היה פתרונות מהבחינה הזאת, הכנה טקטית מצוינת של בלבול, אני מתייחס לחלילי, החזיר את ג'אבר במקום מזרחי לימין, שיחק עם שדה ועם בן שבת כבלמים, אינו כמובן, כמו שאמרתי, בקישור, רוטמן כקשר התקפי, אחמד סלמן וזלטנוביץ', כאילו זלטנוביץ' חלוץ, אחמד סלמן לידו. קיצור, שיחק עם הרכב הרבה הרבה יותר דינמי, מאשר אם מקס למשל היה פותח, ולא אפשר את הבעיות ההגנתיות שאומה הוא עושה. אני דווקא חשבתי שאולי גם יעלה עם שבירו, וכאילו לנצל את השטחים שנשאיר, שאנחנו משאירים, אבל הוא חשב מה שהוכיח את עצמו בצדק. נכון, אם הוא יצליח להגיע לשלב המאוחר של המשחק, כשאנחנו צריכים לתקוף ואז הכניס את שבירו, אז עוד יותר הוא שחק גם על עייפות. אז כמה נקודות לגבי מכבי. הייתה לנו בעיה בניהול המשחק. מבחינה הגנתית הקישור שלנו סך הכל היה טוב. גם כפומנה וגם ג'אבר עשו עבודה. הבעיה הייתה יותר התקפית. היה חסר לנו מנהל משחק. בדרך כלל כשאנחנו משחקים עם ג'אבר כקשר אחורי, או עם כפומנה נגיד לג'אבר, אז סונגרן נכנס מעמדת המגן הימני ו... הוא סוג של פליימקר כזה מאחורה, והוא עוזר מאוד לבנות ההתקפות. פיינגולד לא יודע לעשות את זה מעמדת המגן, עוד לא ראינו אותו עושה את זה מעמדת המגן, ראינו אותו עושה את זה במידה מסוימת, מעמדת הבלם הימני בקו 5, לא מעמדת המגן בקו 4, יותר נצמד לקו, אז זה היה חסר לנו, שאין לך לא את טלי, לא את שרי כמו שדמרת, ולא את סונגרן שיעשה את התמיכה הזו, אז הייתה בעיה, וכאילו הרגיש לי קצת שהבלמים קצת מזמזים ביניהם, ולא, אין מי שבא לקחת את מהם את הכדור, ונהל את המשחק, וקצת דורכים אחד לשני שם על הרגליים, לא היה מסודר כל כך. דבר השני, חלילי. ואני מודה שאני לא חשבתי על זה בפרק הכנה, כשאמרתי שהוא צריך לפתוח, נפל לי הסימון קצת לפני תחילת המשחק. זה לשחק פעמיים, תוך 3 ימים, כשאתה צם בשעון קיץ. אין לו זמן לאכול. אין לו זמן להקל שיהיה לו אנרגיה. מהתחלה הוא היה נראה חסר אנרגיה לחלוטין. אם הוא היה נכנס מחצית שנייה, אחרי שהוא כבר הספיק לאכול, עם הרבה יותר אנרגיות, כשאתה יודע שגם יש לך אפשרות להערכה, אני חושב שזה היה יותר חכם. היה הבאת פה הבדל בין משחק נגיד שמתחיל ב-8 או ב-8.5. ג'אבר לדעתי לא היה במשחק כל כך מוצלח. כן, החלופה כשהוחלף הייתה הרבה פחות טובה, אבל הוא לא היה במשחק כל כך מוצלח, ואני חושב שכבר למדנו לפני הפציעה שלו, שהוא עדיף ב-6 משמעותית. על ה-8 כשהוא ניצור היה 6 הכי טוב בליגה. אולי ביחד עם ונוברה אם אפשר להתווכח. כ-8 כן, יש לו יתרונות, זה לא מספיק, זה לא מספיק. וכ-6 אני חושב שזה כן הספיק, הבעיה שגם כפומן המשחק רק את ה-6, בצורה, כאילו טוב. מה שאומר פה שאלי מאוד חסר לנו, אבל אמרה גם אלי פציע צריך לנוח, וספציפית פה הוא גם היה מוצב, אז זה לא רלוונטי. אז אלה הנקודות המרכזיות. אני כן חושב שמחצית ראשונה היינו לא טובים אבל גם לא רעים, היינו בינוניים, ונתניה הייתה מאוד חלשה. מאוד הייתה הרגשה שקבוצה קצת יותר טובה תדע להניש אותנו, והם באמת היו, חד שכאילו גם כשאנחנו שחקנו התקפית לא טוב, כן הצלחנו להגיע למצבים, אומנם לא הרבה, אבל כן היו שלושה מצבים, שער ועוד שני מצבים טובים, והם כלום לא עשו התקפית, ממש לא הצליחו לאתגר אותנו. גם כשניתנו להם הזדמנויות בגלל איזה עיבודים טיפשיים שלנו או משהו, הם לא הצליחו לעשות שום דבר ש... ולא בגלל איזה הברקה הגנתית שלנו, חוץ משון שוגו, שבאמת היה טוב בחוליה האחורית, השאר לא הרשימו אותי בכלל, אני חושב נגיד שפיינגולד זה אולי המשחק הכי פחות טוב שלו, מאז שהוא עלה לבוגרים, קורנון נדב אמר, לגבי החשק שלו, סק דיברנו במשחק קודם, ובכל זאת למרות כל הזיופים האלה, הרגשתי שכאילו הם לא מצליחים לאתגר אותנו מחצית ראשונה, זהו, גם עם שער יתרון, כשאנחנו נראים הרבה יותר טוב וירדנו למחצית, חשבתי, קיוויתי שיהיה יותר טוב במחצית השנייה, זה לא היה. אם יש לכם עוד משהו לגבי המחצית הראשונה, אני פה נוגע, נגעתי בכמה
תחודות. אני רק יכול להגיד שאני לאורך המחצית, בטח השלבים המאוחרים שלה, אמרתי לאחי שאנחנו חייבים להבקיע במחצית הראשונה, ודווקא עשינו את זה, ועשינו את זה יפה, ברגעים כאילו הכי חשובים לפני החצי. ובאמת הם לא כל כך סיכנו אותנו, למרות שאנחנו גם לא היינו מי יודע מה אפקטיביים, אבל שלטנו, ובניגוד למשחקים אחרים דעתי, הם לא הגיעו הרבה למצבי ישראל. אחרי שכבשנו, אז הייתה מחצית ו... לא יודע, אני הייתי מאוד מאוד רגוע בסך הכל, כי גם נתניה לא נראו טוב, תראה, איתן אזולאי שם עלה, הוא נראה כפול מרן לוי בימיו הכבדים.
משחק היום ונורא של איתן אזולאי, היום ונורא, באמת, כאילו, ושחקן שאני תופס ממנו והייתי שמח לראות מכבי, מה זה היה על הפנים?
כן, הוא חזר מפציעה והכל, אבל כאילו, יש בזה גם צעד מקצועי כשאתה חוזר מפציעה ואתה נראה ככה.
כן, אבל תראה, ג'אבר בפיט, ואיך הוא, או איך סבא שחוזר עם העודפים, יש שחקנים שחוזרים עם עודפים, יודעים להתנהל גם כשם זה. רמי גרשון, כשהיה חוזר מפציעות, היה חוזר אל יווני, כאילו, אתה רואה שהבן אדם, כאילו, גם כשפצוע, הוא עבד. הוא התזונה הקפיד. אז הנקודה שרציתי לגעת, זה מה שכתבתי לכם בקבוצה היום, ובגלל זה שכחתי גם לגעת בזה מקודם. כשדין דוד משחק, התקפה הרבה יותר זורמת, הקבוצה דינמית, הוא עושה הרבה תנועה, שמאוד מאוד מטרידה את ההגנה וגורמת להתעסק. פיירו, כמובן, יש לך את האפשרות לשחק עליו עם פיבוט, ואז הוא מנווה את המשחק לצדדים, זה סגנון התקפי שונה, יש כאלה שלא אוהבים את זה, אבל בסדר, מכבי נראתה גם יעילה עם הסיפור.
רגע אחד ראינו אתמול איך זה סק כפיבוט, וזה היה נראה ממש טוב לאותו רגע.
כן, נכון, אבל זה ממש כשאתה יושב על היריבה ועשר שחקנים, זה כמובן משהו אחר. ועם חמד אתה לא מקבל לא את זה ולא את זה, זה נראה רע גם מבחינתו, גם מבחינת מכבי, אני לא רוצה להפיע עליו הכל, כי באמת זה גם הקבוצה בתקופה רעה, וגם כולם עייפים, ואז הוא כאילו צריך פתאום להשתלב, אבל עדיין הוא לא מצליח להביא, החלוצים שלנו היו משחקים לא טובים, עונה שהם ממש הושיעו אותנו, חמד לא באזור בכלל, ופה שוב זה גם משמע של דגו, לא שום מרכיב אותו, במצב הנוכחי זה הגיוני, כאילו מה אתה יכול להגיד אחרת, מה פוטגורנו, עומר דן, שחק עם חלוץ שקר, אין לך באמת פתרון טוב.
מתן, אבל אני רוצה רגע להדגיע אותך, כאילו באמת,
הוא הביא את עצמו למצב הזה, בזה שכל פעם שבהתחלה הוא שחק עם דוד ופיירו הרבה יותר מדי ביחד, עכשיו נכון שזה היה מקצועית נקודתית נכון, אבל היה גם צריך לחשוב טיפה הלאה, ושתיים, כשכל אחד מהם, פיירו או דוד, היה בכושר טוב, זה בסדר שאתה הולך יותר עם החלוץ שלך כשנמצא בכושר יותר טוב, זה לא אומר שאתה שם אותו, זהו עכשיו הוא משחק עד שהוא נפצע, גם נגיד כשפיירו היה בכושר טוב, היה אפשר מדי פעם לתת לדוד לפתוח, וכשדוד היה בכושר טוב לתת מדי פעם לפיירו לפתוח, ולא, כשפיירו היה החלוץ המוביל, אז הוא היה רק עם פיירו, כשדוד, או ביחד שניהם, אבל לא נתנו לנו, וכשדוד היה החלוץ המוביל, אז עם דוד כל הזמן, ואז זה צריך לתקום מגיע למצב ששניהם פצועים.
אני רק אגיד לגבי חמד, שזו נקודה מעניינת שלא חשבתי עליו, מצד שני אני אומר, למצבים שחמד אוהב, בוא נגיד כדורי גובה כאלה, או כדורים שהוא מקבל עם הגב לשער, ואוהב להסתובב ולהבקיע, הוא לא קיבל. אני הרגשתי במשחק אתמול שהוא כמעט לא קיבל כדורים, הוא לא נגע כמעט בכדור, אז אני יכול להבין מה שאתה אומר.
פיירו מחזיק שחקנים, ואתה יכול למסור, הוא מחזיק את כל ההגנה עליו, הוא נותן לך 5, 6, 8 שניות.
זה לא תרמת פיזיות כנראה.
אבל בסדר, אז זה כמה חלק מעניין. חמד מסוגלת אתך 2-3 שניות כאלה, ואנחנו עכשיו משחקים לאט, וחושבים לאט, ואתה צריך יותר, אתה צריך את 5-8 שניות האלה, כשהחלוץ מחזיק את הבלמים, כדי להצליח להעביר לו את הכדור. אתה רואה שכשזה קורה ל-2-3, עד שמישהו מזז, זה לא קורה, זה אי אפשר להעביר לו את הכדור. לא שאי אפשר, כאילו הם לא עושים את זה פשוט.
כן.
אוקיי, קרה לכם משהו מעניין במחצית שאתם רוצים לשתף?
שתיתי טרופית. זה הדבר הכי... זה הדבר הכי מעניין שקרה לי במחצית. רציתי להגיד גם מזל טוב למטי.
זה לא מתאים לך לשתות אורפי דרך.
כן, זה
גילטי פלז'ר שלך ממש.
חטא הקטן שלי בכל פעם שאני פוקד את האצטדיון אז במשחקי הבית, אז הדוד שלי מביא,
ושותים
טובים.
הזקנים פה יזכרו, אבל פעם לדעתי איפשהו תחילת שנות ה-80 או משהו כזה, היה שר או מזכ"ל ההסתדרות הציונית, או משהו בסגנון הזה, בשם שמחה דיניץ. והוא עמד לדין על עבירות שחיתות, שעיקרן היה הקבלה של איזה ספה הביתה בחינם, או איזשהם סוג של רעיתים וזה. ואז כאילו צחקו שבאנגליה יש פרשיות שחיתות כאלה, אסיסיות עם נשים וסמים ועניינים ואימורים, ואצלנו זה ספה לסלון, כאילו משהו שאפשר להתבייש בו, לא להתגאות. זה מתן, באמת, הגילטי פלז'ר שלך זה פרופית, אנחנו בבעיה. עם כל המסעות,
כן, יש את החלק של העולם,
משהו נורמלי, אני יודע, איזה קרם שני.
יש את הבדיחות שאנחנו חוזרים עליהן, אבל בגלל הטרופית של, נו איזה בציר אתה קיבלת, או תערבב טוב כדי שלא יתקעו החתיכות של הפרי למטה.
טרופית ענבים, כן, הקלאסי. טוב, אני אגיד שאני הצלחתי להרתיע מספיק את ה... היו לנו אורחים ביציע, לכולם אני מניח, בגלל שזה גביע, אז ישבו לפנינו איזה שני...
טרמפיסטים.
כן, טרמפיסטים, איזה שני בחורים. אני לא אגדיר אותם ולא אפרט לגביהם וזה, אבל לדעתי הם כבר היו באיזשהו משחק קודם, שהיה מין משחק פתוח כזה, והציקו לנו עם הילדים שלהם שעמדו על הכיסאות, ולא הבינו שהם מסתירים וזה לא המקום לזה, ביציע הכסף, ואז הם באו, והם באו כאילו איזה דקה, שתיים לפני ההתחלה, ו... אחד מהם ישר התחיל לעשן עם סיגריה אלקטרונית, אז אמרתי לו, לא זוכר אם השתמשתי במילה סליחה או לא, אבל אמרתי לו שפה אסור לעשן. אז הוא קצת התנפל עליי, ואני אמרתי לו, תשמע, אל תגרום לי להפסיד דקה מהמשחק הזה, בשביל ללכת להביא לך מבטא. כי באמת, אם יש משהו שאני שונא, זה שאני לא 90 דקות מצליח להיות עם עיניים על הדשא. בגלל זה אני לא בטלפון במשחק, אני לא מצייץ, אני לא משתף, אני לא מחפש, אני לא כלום. אני רק רואה את הדשא, וזה מה שמעניין אותי לעשות בזמן התנתקות הזה. ובאמת זה מה שהציק לי באותו רגע, כי הייתי מביא לו משהו והייתי הופך את זה לסגה, וגם הייתי הורס את החוויה לאח שלי ולילדים שלו ולאבא שלי, וזה ברור לי, כי לא הייתי נותן לזה לקרות, וזה באמת לא קרה, אבל התפתחה סגה סביבה, אתה תביא לי, אתה זה, דבר יפה, אל תיגע בי, כן תיגע בי, הוא והחבר שלו. אבל לשמחתי ההרתעה הזאת עבדה, והוא אמר, אני גם לא מתכוון לעשות שום דבר שיפריע לך. אז למה לא להגיד, כן, סבבה, תודה, אם זה מפריע, אז אני אפסק. כאילו, בשביל מה כל הברואלי הזה?
שלעשן, לעשן על מישהו זה לגיטימי, אבל לדבר לא יפה, או זה לא. כן. זה הגבול שלך. אני לא יודע, אם אני צריך לבחור שדברו אליי לא יפה, או שישנו להם, אני שדברו אליי לא יפה.
לקרוא לאנשים נאצים, זה חלק מחופש הביטוי, להגיד להם שזה לא יפה לקרוא לאנשים נאצים, זה לא חלק מחופש הביטוי. בסדר. אז הנה, משכנו את המחצית הזאת והגענו למחצית השנייה. נדב, איך קיבלת את מה שהתפתח שם, מה דעתך לחילופים, ומה הייתה הקונספציה השגויה שהובילה לקריסה?
אתה לא מבין כמה יש לי להגיד על המחצית השנייה. אין לי כלום להגיד על המחצית השנייה. באמת, זה לא... לא, לא, לא יודע, לא באנו, כאילו, לא, לא, איזה מצבים הגענו, אולי חוץ מהביתה של קינדה שם, בתוך הרחבה, לא הגענו לאף מצב, אני חושב.
אתה נגיחה של סק בסוף.
צריך קודם כל לדבר על מה קרה עד הספיגה. היינו בסדר, לא היינו בסדר, מה היו הטעויות? אני אמרתי לאח שלי, אסור לנו לישון על ה-1-0 הזה.
בדיוק. אני חושב שאנחנו נרדמנו, גם אמרתי לניצן, יושב לידי תמיד, אנחנו, שזה ברור שזה לא הספיק לנו 1-0, באיזשהו שלב כבר, ממש, כמה דקות לפני הגול, אופר עבר גם לשבת איתנו, אמרתי לו, תראה, נראה לי פה 1-1, כי אתה רואה שהמשחק רדום, וזה גם בדיוק מה שאמרתי, בלבול אוהב את המשחקים האלה, כאילו, להרדים קצת ואז להקוץ, וכמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב מה שאוסיף לזה, זה היציאה של ליאור, של רפאלוב, שם באמת, נראה לי שפשוט כאילו נשארנו...
לא, אבל לא הייתה ברירה להחליף אותו, הוא כבר היה גמור.
לא, בסדר, אני מסכים איתך, אני רק אומר, בסוף צריך, זה אומר דרשני, אתה נשאר, קבוצה נשארת על המגרש, בסוף בלי מנהיג, בלי מישהו שסוחב אותם, או שיכול, כאילו אני כן אולי סופר את חמד פה, אבל חמד, לדעתי גם חמד יצא לקראת הסוף, פשוט התפרקנו, כאילו ממש התפרקנו, זה באמת הזכיר לי תקופות לא טובות שלנו. אתה יודע, אם היה איזשהו רגע, היה שם באמת אולי כמה מצבים שהרגשתי, בונה, אולי אנחנו נשווה לקראת הדקה 90 וזה, בום, אתה יודע, אנחנו, ההגנה שלנו שוב הראתה שהיא לא בתקופה טובה, ובכזאת קלות, כאילו, לא יודע, אני באמת מחצית שנייה מזעזעת בעיניי, מזעזעת.
כן, אני אגיד משהו לגבי, אני מסכים, כאילו, סך הכל עד ההרחקה היה, היינו בסדר, ואז כאילו הייתה הרחקה, אז אמרנו זהו, עלינו, נגמר, אפשר להמשיך לשחק, זהו.
כאילו השתנה מומנטום דווקא הפוך.
כן, והם גם התחילו להעז, והחילופים, תראה, אני חושב שמי שהוחלף, זאת אומרת, רפאלו וג'אבר, היה נכון להחליף את שניהם. לא, לא, כאילו פיזית, אני אומר, זה לא העניין מקצועי. אבל מה שקרה זה שסייף זז לשמונה, ולסובוי בא לשמאל. עכשיו, אמור לסובוי סביר בעיניי, אבל גם למרות שהוא לא בתקופה לא טובה, אבל גם מה, תגיד, אז מי לא, פוטגורנו, גם לא בתקופה טובה, וכאילו, לא משנה. הסיפור של להביא את קני, כשהוא עייף לשמונה, עם כל להכניס את קאסה, שיותר, הרבה יותר דינמי שם, אני חושב שזו הייתה טעות, זהו, אז נכנסו כאילו, נכון, לסובוי וקינדה, אם אני, כן, וקינדה במקום רפאלו, ולסובוי כאילו, ואז קני זה, אז אני חושב שהיה נכון, את קינדה זה היה בסדר להכניס, אבל היה צריך להכניס את קאסה, שהוא לא היה טוב, זה לא העניין של טוב, במקום ג'אבר, זה פשוט עניין של להכניס קשר, ולא מישהו שהוא לא שמונה, למרות שהוא היה לו משחק טוב נגיד בדוחה בשמונה, אבל עכשיו אתה מזיז אותו, שהוא כבר עייף, שהוא גם בתקופה פחות טובה, אז אני חושב שזה היה פחות טוב, ואז באמת ספגנו את השוויון, ובניגוד, שוב, אני חושב אליי, הרוב האנשים ביציאה שמו, אוקיי, ספגנו שוויון, בסדר, לא נעים, עשרה שחקנים, יותר טובים, אצלנו בבית, אוקיי, יאללה, בואו נמשיך, נביא את המשחק הזה. השחקנים נכנסו באמת, אפשר לקרוא לזה צ'וק ג'וב, אפשר לקרוא לזה מלדאון, כל ביטוי כזה מהספורט האמריקאי יתאים פה, זה היה פשוט קריסה, פשוט קריסה, גם החילופים של להכניס את קאסה ודוד במקום חמד וסייף, על פניו היו נכונים, אבל הם היו מאוד חלשים, דוד כמובן אתה צריך להכניס אותו מתישהו, ברור שהוא צריך לקבל דקות, זה לא הדין שאנחנו מכירים, אבל שוב זה גם הדינמיקה של המשחק, וזה גם הוא שחוזר מפציעה, אז אני לא בא לשפוט אף אחד, זה הכי הפריע לי שהוא העביר את קני להיות קשר, שאר החילופים אני חושב סבירים לעומת הסגל, כשאני מסתכל על הסגל אני שואל את עצמי, באמת כמה חלש גוני נאור באימונים, שהוא, כי במשחקים הוא לא היה טוב.
יום יגיע ואנחנו נגלה מה הסיפור שם, זה פשוט לא ברור.
זה לא שקאסה היה מדהים וגוני פח. אוקיי, הם היו כאילו שניהם לא מספיק טובים, ואני מבין שקאסה בן 18 ועוד יש לו, אתה רוצה לבנות טוב והכל, בסדר. אבל פה כשאלי לא נמצא, לא יודע, לא לשים את גוני על הספסל, אני חושב שהוא יותר רתים פה, מקאסה, ואם היה לי אפשרות הייתי מכניס אותו, כדי כאילו לנעול את המשחק, לקחת שתי שישיות, כי ג'אבר וקפומנה במחזית הראשונה, הם שיחקו סוג של שתי שישיות כזה, ועם גוני נאור אתה יכול לעשות את זה, שים שוב שתי שישיות, כן נטלי, וסגור את המשחק, וכשאתה מוביל אחד ושום לעשרה שחקנים, וזה לא מה שהיה, וגם עם קאסה אחר כך כשהכנסת אותו, אז הוא לא שחקן כזה, והוא יותר התקפי. זהו, והחילוף האחרון כבר היה, כאילו, פוטגורן במקום קורנו, זה היה הל מרי כזה של יאללה, נשים כמה חבר'ה גדולים ונזרוק כדורים לרחבה, אתם יודעים מה, אולי היה יותר הגיוני לכבר לשלב את שימיץ' באחד החילופים, ולשים אותו כבר בפנים, אתה כבר זורק כדורים לרחבה, אז תשים את השחקן כאילו, אולי משחק הכי ראש הכי טוב אצלנו, הזמין בסגל, כן, אם אתה לא מתייחס לפיירו. אז כן, צריכו להגיע לכמה מצבים, אבל לא הצלחנו ליצור באמת מומנטום אמיתי של שהכדורים שורקים ורק מחכים להיכנס. זה אחת לאחת לב, אז המשחק נתקע, והם כן צריכו לעשות כמה התקפות מסוכנות. זהו, זה מאוד מאוד מבאס. זה פחות או יותר הסיכום שלי לעניין.
כן, אני אומר רק שנדב ואני דיברנו על זה לפני המשחק, עד כמה הקלטות לפני, הקלטות אחרי ערבים קשים כאלה, הם הקלטות שאתה מגיע אליהם עם מוטיבציה מאוד מאוד נמוכה, כי באמת כמה בן אדם רוצה להתעסק בפצעיו, אבל מצד שני יש בהם איזשהו אלמנט תרפויטי כזה, שאתה משחרר ומוציא ופשוט פורק מעל עצמך חלק מהעול הזה של הנחס של מה שקרה, ובזווית החיובית אז אפשר להגיד שהעונה הזאת באמת נתנה לנו הרבה רגעים שמחים, עוד נסכם אותה והכל, אבל הלוואי שכל פעם שאנחנו מתבאסים זה יהיה אחרי שלוש אליפויות רצוף, וכשבני משפחתנו סביבנו בריאים ושלמים. אז בואו נדבר קצת על בלומפילד. אז הכרטיסים נחטפו כמו לחמניות חמות, מעניין מה היה קורה אם מכבי היו בפסגה או משהו כזה, כאילו כמה יותר מהר אפשר היה למכור את הכרטיסים האלה, אני לא בטוח שזה אפשרי מבחינה טכנולוגית.
רגע, רגע, נגיד שזה היה בתל אביב, אז זה לחמניות ללא גלוטן.
שוקו ולחמן. אוקיי, אז מתן, נדב, מי שרוצה ראשון יתפרץ, איך מכבי צריכה לבוא לבלומפילד, איך צריך לשחק, מה צריך להיות ההרכב, ועל מה חושבים כשבונים את ההרכב הזה, חוץ מהעוד גמר גביע הזה שיש לנו.
תראה, אני רוצה פה לפרגן קודם כל לאופק, אופק כותב תורים בתקופה האחרונה ותורים מאוד מעניינים.
אתר דאבל, ובטור האחרון שלו. מי שמחפש באינטרנט זה נקרא דאבל. נכון,
אז אתם מוזמנים לקרוא, מאוד, מי שרוצה גם ניתוחים מקצועיים, מאוד מעניין, אני נהנה מזה לפחות. בכל מקרה, בטור האחרון שלו הוא דיבר על זה, הוא כתב על זה שמכבי אולי צריכה לשנות, להחליף דיסקט, ולשנות סוג של סגנון ולשחק יותר הגנתי ולוותר על הכדור. אני מאוד מסכים עם זה, אני גם חושב אני גם אמרתי את זה בעונות קודמות גם עם בחר בחלק מהמשחקים, שזה מהלך שגם העונה הוא יכול לעצור את הסחף, ואני חושב שזה מה שנדרש בתקופה הזו. אני חושב שמכבי באיזושהי צלילה מקצועית, ואני חושב שבתקופות כאלה אולי כדאי לעצור ולשחק מבוקר.
לעשות מרקו בלבו.
ולשחק, כן, כמו שמרקו הגיע בעונה הראשונה שלו, גם בנאדו, אם אני לא טועה, בהתחלה, לא יודע אם שיחקנו קו 5, אבל שיחקנו מאוד הגנתי, אני זוכר את ה-0-0 מול סכנין, ואני חושב שזה מה שצריך לעשות בבלומפילד, לוותר על הכדור, לעשות כמו המשחק הראשון שניצחנו אותם, 1-0, ולכן הייתי עולה גם בקו 5, וגם עם קישור מעובה, הייתי, גם פה הייתי מתחיל עם, בוא נגיד, עם ההרכב הפחות חזק, מה שנקרא, הייתי משחק עם כיוב בשער, עם קנדיל, על כל אגף ימין, עם סונגרן, שימיץ' וגולדברג, לסק הייתי נותן לנוח, סק, אני חושב אתמול הוא נתן משחק לא טוב כל כך, והוא נראה לי מאוד מאוד עייף, אז אמרתי עם גולדברג, עם סייף על כל כנף שמאל, עם שור וג'אבר, שבעיניי זה שילוב כרגע הכי טוב שיש לנו להציע בקישור, גם הג'אבר עם המהירות שלו, זה הוכח את עצמו במשחק הקודם בבלומפילד, עם קינדה, עם קאסה ועם חמד, הייתי עולה מאוד, מאוד הגנתי, אמנם באמת עם חמד זה קצת קשה אולי על המתפרצות, אבל כרגע זה מה שיש, ואז הייתי שומר לקראת הסוף אולי את רפאלו ואת דינדה, אז ככה הייתי משחק, ככה הייתי גם האמת, הסגנון הזה הייתי שומר אותו עד סוף העונה, עד שאנחנו חוזרים לתלם, לפחות עד סוף העונה.
אני אגיד את הרכב שלי, ואני אגיד גם איך הוא, תוך כדי זה להשתלב גם איך שמכבי תל אביב, ואני חושב שהם יפתחו. הם עוד נעמי הייתה להם הערכה, והם הותחו מהגבי, אבל הם גם עשו רוטציה די רצינית, והיה להם עוד יום מנוחה. ככה, הייתי עולה עם קיוף, פיין גולד, סק, שימיץ', גולדבר, קורנו, קו 5, יחסית הגנתי, ואני אסביר. אני רוצה את המגן עם אוריינטציה הגנתית בשני הצדדים, כאילו, קורנו שיותר הגנתי מסייף ופיין גולד שיותר הגנתי מקנדיל או חלילי או כל מי שנבחר, בגלל מילסון ודווידה. אני לא רוצה את קנדיל על מילסון. ואז אני רוצה גם שסק יוכל לעזור עם המהירות שלו, ואת גולדבר שיוכל לעזור בצד שני. שימיץ' יסתדר טוב עם זהבי במשחקים הראשונים.
שאלה, אבל מה הסגנון שלך? אם אתה משחק נמוך, אתה בהכרח צריך מהירות?
לא רק מהירות, אני אסביר, לא סתם אמר. ולמה פיינגולד ולא סונגרן? למרות המשחק הפחות טוב של פיינגולד, כי אני חושב שבקו 5 סונגרן נראה בעונה שעברה צל של עצמו, ופיינגולד הוכיח את עצמו ככן מי שמסוגל להתמונן עם קו 5, וזה גם הנטייה של סונגרן להיכנס לאמצע לבניית ההתקפות, ושל פיינגולד יותר להיצמד לקו, וזה יותר מטיב בקו 5. לכן פיינגולד אני מעדיף אותו כאן. כשאנחנו יושבים אחורה, אז יש הרבה יותר רמות לרחבה שלנו. הנס, סק ושימיץ'. שני בלמים, משחק ראש טוב, גבוהים, פיזיים. בנוסף, שניהם נותנים גם כתובת במצבים נייחים, הן התקפיים והן הגנתיים, בעיקר מורגש כשפיירו חסר. ראית אתמול בשער, תשאלו את אופק, שאופק יגיד לכם. זה המקום שפה פיירו צריך לעמוד. זה המקום של פיירו. שם הוא לוקח את הכדורים. זה כל כך מזלזלים, אני לא אומר, כל אחד יכול להגיד שזה, הנוכחות ההגנתית שלו לא מצדיקה את הצבא ההתקפית. אפשר להגיד את זה, אבל אי אפשר לזלזל בנוכחות ההגנתית שלו. ואתמול היה חסר לנו, אז עכשיו זה לא יהיה, פירו, לא משנה, זה יהיה שימיץ'. אז זה מבחינת הקו האחורי.
כמה מתוך האיכויות האלה שדיברת על סק, באמת באות לבידי ביטוי בתקופה האחרונה? כי אני לא רואה ממנו כמעט כלום בדברים האלה.
אני חושב שבמשחקים שישבנו יותר נמוך, היה יותר בסדר. בדקות האחרונות בגן, נגד פיורנטינה בדקות מסוימות. ברגעים שהלכנו אחורה, דווקא אני חושב שכן היה טוב. בכל מקרה, גם לעומת החלופה. עכשיו, בטח אם אני צריך לבחור עם קנדיל שם יהיה בקו. קישור, אני עולה עם שלושה קשרים עם אוריינטציה הגנתית, שזה קפומנה באמצע, אלי מוחמד אמצע שמאל, ומחמוד ג'אבר אמצע ימין. בסדר? כאילו, שש, מתחת לשתי שמיניות.
דווקא ג'אבר באמצע ימין? כי בדרך כלל ג'אבר עולה באמצע שמאל.
גם אלי עולה לרוב באמצע שמאל, אבל אפשר להחליף, זה לא כזה משנה. אם הם ירגישו, אם הם מרגישים יותר נוח הפוך, אז שיהיה יותר הפוך, אין בעיה. זה גם תלוי איך ישחקו. דיברתי על ההתקפה של מכבי תל אביב על השלישייה הקדמית, אז בוא ניקח בקישור. אז יש את ונוברהם כנראה, פרץ וקניקובסקי, אני מניח. אז אני רוצה את ג'אבר איפה שפרץ נמצא בגלל המהירות, אוקיי? אחד על אחד, אז אם פרץ פותח ימין, שג'אבר יפתח שמאל, אם פרץ פותח שמאל, שג'אבר יפתח ימין, שיהיה לידו. ובהתקפה את דין דוד, אני לא יודע מה מצבו, על אם הוא אתמול שיחק חזר מפציעה ל-35 דקות, ההנחה שלי כשאני אתבסס עליו, שהוא אמור להיות סוגל לשחק את ה-60-65. אז דין דוד וענן חלאי. כי הרבה מהירות, אני חושב על הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז מגן שמאלי כנראה רוי רביבו, מגן ימני זה יכול להיות אוי עידו שחר אולי, שכהן, אני לא יודע, שם זה קצת יותר שאלה, ומרכז הגנה שלהם לוקאסן דעתי פצוע, נכון? וסבורית, כנראה או נחמיאס, נגיד, או בלטקסה, שניים מתוך אלה, רז שלמה לדעתי גם לא קשיר, ויש להם איטיות במרכז ההגנה, ואני רוצה את שני השחקנים הכי מהירים שלי לשם, אז תגיד לי רגע, עלית פה בלי אף שחקן יצירתי התקפית, נכון? לא קינדה, לא...
אני אומר, רגע, חלה לי צריך מנוחה. דירק, שים קרניים לפרלה פה. אני אומר, דירק לפני כן, לפני כמה דקות דיברנו על זה שחלה לי...
אבל יש פה יותר הפסקה, זה לא שלושה ימים, זה כבר חמישה ימים, זה יותר זמן.
בסדר.
כמובן שבהינתן הקשור.
אני הייתי מכניס את חלה לי להגנה יפה מאוד, ואז הוא...
זו גם אפשרות.
מה שנקרא להחזיק 0-0 60 דקות, ואז... להכניס את כל הכלים שלך להחזיר.
זה גם אפשרות, אני חושב שעל ההרתעה שלהם גם זה יעזור כדי לסחוב את ה-0-0 הזה נגיד.
אוקיי, אתה צודק, אני לא יודע.
לא, אין פה. לעולם לא נדע, כי דגל לא באמת יפתח ככה, אבל שוב, נכון, חסר כאילו איזשהו רפאלוב, קינדה, בן שמעון שחקן שהוא יותר פנטזיונר, אני לוקח את הסיכון לשחק בלי כזה, קישור חזק, הגנה חזקה, להרוויח כדורים ולהעביר אותם כמה שיותר מהר לצמד המהיר מקדימה, וצריך לזכור שגם ג'אבר אני שוב, אני מעדיף אותו כאחורי, אבל במשחק הזה אני לא לוקח את הסיכון, כי אני עם שלושה, יש לו את המשחק עומק הזה להצטרף, ויש יחסית יותר חופש התקפי לקורנו ופיינגולד בכנפיים, וכמובן שגם חלילי יכול לפרוח לקו, מה שכן, בהרכב כזה, צריך לקחת בחשבון, זה לא קו חמש דינמי שאתה עובר איתו לקו ארבע, זה קו חמש. אתה כדי לעבור קו ארבע, אתה פחות או יותר צריך חילוף.
ואתה עדיין כאילו עולה עם קורנו, למרות ה... אפשר להגיד מה אלף חמאת
הרגעות שלו, השפת
גוף שלו. קורנו לא הפסיד למכבי תל אביב מעולה, כן, אני יודע.
הוא גם כמעט לא שיחק מולם, לא? משחק אחד הוא היה מולם.
לא, נכון, לא נכון. משהו כמו חמישה, משהו בסגנון, ארבעה, אם אני לא טועה.
אוקיי.
אני עולה עם קורנו.
טוב, אני אומר מה יהיה הרכב באמת. אתם אמרתם שאיפות וזה, אז בגדול מתן אתה לא מאוד רחוק, אבל השינויים שיהיו דרמטיים כמובן בעיניך, אז אני חושב שבהגנה, כן, סונגרן יעלה במקום פיינגולד, גם בגלל הרוטציה, גם בגלל המנהיגות, גם בגלל כאילו החוזק והניסיון, הדברים שאתה אמרת שבגללם אתה היית בוחר אחרת, אני חושב שדגו פחות ייתן להם משקל, ומתוך השלישיית קישור, אז אני כן חושב שקינדה יהיה אחד מהם במקום, או לא אלי, לא יודע. במקום אחד מהשלושה יעלה קינדה, ומקדימה באמת זה יהיו דין וענן להערכתי, אבל בסדר, טוב, נחיה, נראה, נדע.
אני אגיד משפט לסיום, נכון, אין גביע, ואנחנו כנראה לא ניקח חליפות, אבל ברמה הספורטית, בוא נחרבן להם את זה, כאילו בוא נכניס אותם קצת ללחץ, כאילו יש על מה לשחק, אפשר לנצח אותם, כאילו במלופיד, כבר ניצחנו אותם במלופיד, בוא נשחק, כאילו לשחק על כדורגל, נעצור את זה, נסיים את העונה בצורה יותר טובה, כאילו, באמת, יש... נראה שמכבי חיפה גם יודעת לא לקחת אליפות ו...
הסיכויים שזה ישפיע הם נמוכים מאוד, אבל הם כן יעשו את המשחקים הבאים קצת יותר מעניינים, ולו בשביל זה נכון. שווה בעיניי לנצח
את זה. אני רוצה את השלוש נקודות, כי יש לי כרגע מאבק על אירופה, זה דבר חשוב לי, הם לא מעניינים אותי.
גם זה נכון כמובן.
יש פה הרבה יוקרה לקף, אני חושב, ברור שמתן יש פה את העניין של, של אירופה וזה, אני חושב שיש פה המון המון מעבר, המון, המון. זה גם כאילו לשנים קדימה, גם לעונה הבאה. זה מאוד משמעותי בעיניי.
בסדר, טוב, עוד נקודה אחת שאני חייב להזכיר פה, ראינו לפני המשחק את ותיקי מכבי מתכנסים על הדשא, ואני כתבתי לכם שאני מעריך שזה משהו שיהיה לכבוד מרקו, ואיזשהו טקס פרידה, לתת לו איזה חולצה או, או משהו על, על בכל זאת החלק המשמעותי בעיניי שלו עם העונה וחצי שקדמו לשלוש אליפויות של בחר, אני הצטערתי שלא הזכירו את זה בכלל, עם כל הכבוד, והיה ראוי כמובן להזכיר את מה שהזכירו, ואת הטקס המכובד לציון ביטון זיכרונו לברכה, אבל אני חושב שהיו צריכים גם להגיד לפחות מילה על מרקו.
לדעתי זה התנגש, כי הוא מונה קצת לפני ולא התכוננו, ועם ציון ביטון וזה, אני מניח שכשהוא יגיע בליגה בעונה הבאה, אם הוא באמת יישאר בינתיים שכזה, אז זה יקרה. אני אפילו די משוכח.
כן, כן, אני לא חושב שהיה פה איזשהו אנטי או דם רע בין המועדון לבינו. תהיתי תוך כדי משחק מה הוא חושב על זה שבעמדה של מאמן מכבי חיפה לא הוא נמצא אלא דגו, אבל אולי נשאיר את זה לרעיון הבא איתו.
כן.
100%, תודה רבה חברים, רוממתם את רוחי, ומכל המאזינים, שלא תיפול רוחכם, אנחנו עדיין מכבי, עדיין האלופה בחודש וקצת שנשארו, ובקיץ יהיה עוד פעם יורו ואז אירופה בעזרת השם, ונאבק שוב על התואר, לא כל כך מהר הולכים 10 שנים אחורה. תודה רבה ירוק עולה.
ביי ביי.
ביי ביי.